למה שבקטני פרק 4. פה יבוא עוד פתיחה אמיתי. שלום דני דה דיגר.
שלום אילן דה טיצ'ר.
יפה, יפה, אהבתי את הכינוי. ובאמת, לפני שנתחיל, אני רוצה רגע להבהיר משהו על שם המותג שלך ושם האתר שלנו. הרי שנינו ארכיאולוגים בהשכלתנו סך הכל, וככינוי באנגלית זה סביר ומתחרז, אבל אם נתרגם לעברית, מה נקבל?
אני יודע, דני החופר. אכן בעיה, אבל הכינוי המקצועי שלי, דני דה דיגר, הוא מתחיל עוד בשנות ה-90, לפני שהביטוי חופר הוצמד לחפרנים. ובוא נודע להם את אילן, שנינו קצת חפרנים במונחים של דור האינסטגרם.
אפילו הרבה.
מדברים על תנ"ך, נצרות, ארכיאולוגיה, לא ממש תחום מעודכן, אין תוכניות ריאליטי על נושאים כאלה.
לא ריאליטי, אבל הייתה תוכנית, תאו ובו, ערוץ הראשון. הייתה אחלה תוכנית.
לפני שנה, אתה צודק, באמת סדרת מופת, אבל היא הוגדרה בדיעבד כשירת הברבור של ערוץ אחד. כמו דברים אחרים שהוא הפיק, הסתירה השנונה, היהודים באים.
אוי, היהודים באים, תוכנית מדהימה, משעשעת, מצחיקה, חדה מאוד. אני כל הזמן מראה קטעים לסטודנטים שלי, אגב.
כן, בהחלט זה היה סדרת מופת. דמויות התנך שלנו חטפו וחטפו חזק בסדרה הזאת. מעניין שדווקא הדמויות של הברית החדשה, הרי סך הכל היא גם מדברת על ההיסטוריה היהודית, הנושא של ההסקט, הפודקאסט שלנו, הוא לא כל כך טופל ביהודים באים. נראה לי שהיה קצת חשש מצד ההפקה לביקורת מהעולם הנוצרי בנושא הזה.
נכון, אבל יש לי עוד הסבר, לדעתי הוא יותר טוב, כי בשביל סתירה טובה אתה צריך להכיר את הסיפורים. עכשיו, וגם את הדמויות. ואם אני אתן לך פאנץ' בסגנון, ואז היא פשטה את הצעיף השישי, עכשיו, הפאנץ' הזה לא יובן ובעיקר לא יצחיק מי שלא מכיר את סיפור שיבת הצעיפים. נכון, יש חשש לביקורת נוצרית כזו או אחרת, אבל אנחנו נדבוק באמת ללא מורא וללא מסו פנים. נכון?
אמת ויציב ושריר וקיים, ואם זה אומר שאנחנו חופרים, אני נושא את הכינוי בגאווה.
אכן, וגם אני. אז היום נדבר על סיפור לידתו של ישו. אולי סיפור הלידה הכי מפורסם בעולם, בטח בעולם המערבי.
אכן, לנו כיהודים לידת משה היא אולי הלידה המפורסמת ביותר. שליט עריץ, רוצח תינוקות בהיוולדם ותינוק בן יומו שמובח בסן נצרים, מתגלה על ידי אומנת מצרית, ובאותו רגע שהיא מגלה אותו היא פתאום מגלה בקיאות בשפה העברית ומעניקה לו את השם משה, כי משיתי הוא מן המים, היא אומרת.
זה סיפור יפה, אבל משה זה שם במצרית. משמעו זה הילוד.
אכן. רמסס זה...
זה שנולד לאל רע.
כן.
או תחות מס, זה שנולד לאל תחות.
אוקיי, אבל התנך מצהיר שזה בא מהשורש השם היא משיתי הוא. שזה נקודה מעניינת. אבל לא משנה, לא נלך עכשיו ל... ניתוח של התנך שלנו.
זה מה שקורה כשלא לומדים מצרית עתיקה.
אתה צודק. ובאמת לא לקחתי את הקורס הזה.
לא, אני התכוונתי לסופר של ספר שמות, שהוא לא למד מצרית עתיקה.
גם הוא לא לקח את הקורס
הזה. גם הוא לא למד מצרית עתיקה.
אז אני לא לבד. בכל אופן, הנצרות לקחה אלמנטים מהסיפור הזה, והעתיקה אותם לסיפור של לידת ישו. ובכלל, כמו שכבר אמרתי, אירועים של הברית הישנה נתפסים בנצרות כאירועים מטרימים, מלשון טרם, או פרפיגורציה, הם אומרים בלעז. עקדת יצחק, פרפיגורציה לקורבן ישו. עליית אליהו השמיימה, זה דימוי, זה אירוע מטרים לעליית ישו השמיימה. ויש עוד.
כן, וגם למשל ביקור שלושת המלאכים אצל אברהם, והבשורה על לידת יצחק, זה כן. מקביל גם לבשורה האלוהית על לידת ישו, וגם לביקור שלושת המלאכים מן המזרח.
כן, יפה. היום אגב הייתי שם, אל תגלה לי אשתי, אבל היום הייתי בבית לחם עם שני תיירים. למורה דרך ישראלים זה מותר, לא לקהל הרחב, אבל למורה דרך ישראלים יהודים יש אישור. בכל אופן, לברית החדשה חשוב להראות שישו הוא נצר לבית דוד. אז בשורת מתי למשל מתחילה קודם כל בהצגת אילן היוחסים של ישו, החל מאברהם, ספר היוחסים של ישוע המשיח בן דוד בן אברהם.
רגע, בעצם רואים פה ישו בן האלוהים, זה הטענה הנוצרית, זה הדוגמה, שככה הם מסתובבים, ככה הם טוענים. ויש לנו פה רשימת יחס אל דוד. הרי ברור שלפי הסיפור, יוסף זה לא אבא של ישו, אלוהים אבא שלו. אז נכון שלהיות נצר לבית דוד, ולקיים את הנבואה שהמשיח הוא נצר לבית דוד, זה מצוין, זה נחמד וזה יפה, אבל ישו בן אלוהים, זה הרבה יותר טוב מהבן של דוד, לא?
כן, נכון, באמת התיאור של מתי הוא קצת בעייתי, ומי שבא להציל אותנו זה שוב פעם אותו לוקס, היסטוריון שלנו.
צדיק יסוד עולם.
אמן. הוא שם לב לדיסוננס הקוגניטיבי שקיים בהצהרה של מתי, וכשהוא מציג את הגניאולוגיה של ישו, הוא הולך אחורה ומצהיר שישו, אני מצטט, בן יוסף, בן עלי, בן מתד, בן לוי וכו וכו, בן אברהם וממשיך, בן תרח, בן נחור, בן סרוק, בן ראו, בן פלג, בן עבר, בן שלח, בן קנן, בן פרשת, בן שם, בן נוח, בן למח, בן מתושלח, בן חנוך, בן ירד, בן מעללל, בן קנן, בן אנוש, בן שט, בן אדם, בן אלוהים.
רגע, אם אני הולך לפי היגיון הזה, אני זורם עם זה, אין לי בעיה, אז כולנו בני אלוהים.
נכון.
כולנו צאצאים של אדם הראשון.
אכן, לפי הברית הישנה, כולנו מכילים צלם האל. אבל לפי הברית החדשה, רק במקרה של ישו, אלוהים שב והתערב אישית ביצירת בן אנוש. בעצם הדוגמה הנוצרית צורה שישו הוא אלים עצמו, שהתענש, נהיה בן אנוש. עזוב, אנחנו נכנסים פה לדוגמות נוצריות, זה לא יהיה הנושא היום.
אוקיי. בעצם אלוהים מתערב בהתעברות.
של עצמו.
כן.
זה מסובך.
אוקיי. אני יודע שאגב היו חילוקי דעות קשים בין הזרמים השונים בנצרות. כאילו על הטבע של ישו, טבע אחד או שלושה טבעים. אבל בוא נמשיך הלאה. כן. זה דוגמות נוצריות, זה לא נושא הסכת.
לא כרגע.
אולי כשהמאזינים יסברו קילומטראז' נטיש אותם בדבר הזה.
כשנגיע לצליבה, כשנהרוג אותו, אז גם נדבר על טבעו. יאללה.
אוקיי, עכשיו, גם ברשימה עצמה, אגב, של רשימת היחס, מי שקורא, יש כמה פריטים בעייתיים, לא? הרי מה כתב מתי? אברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב וכו' וכו', ושימו לב, ובהמשך, ושלמון הוליד את בועז, אבל אז גם מוסיפים את זהות האם. מרחב!
רחב שלנו?
רחב שלנו, מספר יהושע. עליה סיפר המדרש, אגב, שהתחתנה עם יהושע, וזה חוזר שוב בהמשך. ובועז הוליד את עובד מרות, ועובד הוליד את אישי, ואישה הוליד את דוד המלך, עד כאן זה זהה לגנאלוגיה המקראית, ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה. והשאלה, למה מתי עושה את זה בעצם? למה להזכיר לנו זנות ונעפופים של דוד המלך? מה, לא מספיק החשדות, עליהם נרחיב בהמשך כמובן, לכך שאימו של ישו בגדה בבעלה, והתינוק שלך על רומי בכלל, יש לו דנ"א זימתי משהו בגנים, לא?
כן, זה באמת קצת מפתיע שתורכים לציין זונות ותזנוני דוד המלך. אנחנו לא יודעים בוודאות למה זה נמסר ככה, אבל אני יכול להציע שאולי הכוונה של מתי היא לשנמך את הגניאולוגיה האנושית של מלכות ישראל. להזכיר לך שגם מלכים ואבות מייסדים הם בני אנוש והם חטאו באותו חטא קדמון הקשור למיניות, וזה רק מעצים את לידתו התורה נטולת החטא של ישו.
בעצם המיניות זה בעיה מבחינתם.
זה החטא הקדמון בנצרות. הנצרות פשוט הרגה את המיניות. הרומים חגגו והנצרות סגרה את הברז.
ובפרק עתידי אנחנו נדון גם בהבדל אם מיניות זה רע. איך אמורים לבוא ילדים לעולם. אבל לא עכשיו, זה נושא לדיון אחר כך.
איכשהו אגב, בכל פרק אנחנו דנים במיניות בצורה כזו או אחרת. אתה חושב שיש פה משהו פרוידיאני אולי?
לא, זה הנוצרים, הם מתייחסים. הכנסייה, היא מעלה את זה כזה דבר דרמטי.
וגם התנך שלנו עוסק לא מעט בזימה.
נכון, אבל התנך לא מציג את זה בצורה שלילית. הוא מציג את זה בצורה, זה טבע אנושי. אבל בואו נשאל,
אנחנו שוב סוטים מהנושא, ודי כבר משחקי המילים האלה.
אנחנו סוטים נקודה. עכשיו, אבל ברשותך, אני רוצה להציע איזו היפותזה. בואו נעשה לזרום איתי שנייה, שמדברת על טעות מכוונת שהפכה להיות משהו עקרוני. במקרא המילה בן היא לא רק בן ביולוגי. יש לה גם עוד משמעויות. למשל, הכינוי בני הנביאים, שלא מכוון לבנים פיזית של הנביא, אלא לתלמידי הנביא שנספחו אליו, או מה שקשור אלינו, למשל, בהבטחה אלוהית לדוד ושושלתו, יש את הצ'רטר בשמואל בית פרק ז' שמבטיחים לדוד שלטון עולם בעם ישראל, כתוב, אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. זה אלוהים אמר. עכשיו, ברור שאלוהים הוא לא האבא הביולוגי של דוד. אנחנו יודעים, לאבא הביולוגי של דוד קוראים אישי. והכוונה היא שדוד הוא בן האלוהים, שיש קשר מיוחד בין דוד לאלוהים. אז אולי, אני אומר, אולי כינוי בן האלוהים לא מתכוון להיות, לא מכוון לכך שישו הוא בנו הביולוגי של אלוהים,
כן.
אלא בחיר האל, או זה שנמשך על ידי האל, כלומר המשיח. ורק, עכשיו אני, בוא, תמשיך לזרום אתי עוד צעד, ורק ששיווקו את הדבר הזה לקהל ההלניסטי רומי, העניין פורש לאור העולם התרבותי של הקהל היעד. למשל, במיתולוגיה היוונית יש לנו הרבה סיפורים על זאוס ששכב עם בנות אדם, והוליד חצי אלים, כשהדוגמה המפורסמת ביותר היא הרקלס כמובן.
הרקולס, כן.
כן, זה השם, הגרסה הרומית שלו. כלומר, ישו התחיל כבן אלוהים במובן של בחיר האל, ועבר להיות מתישהו בנו הממשי של האל. מה דעתך?
אתה יודע מה? רעיון יפה. מכל מלמדי השכלתי.
אוקיי. תודה רבה, אני שמח על הפרגון. אז בוא באמת נדבר על הלידה של ישו. בוא נתחיל בהתעברות. ההתעברות בהתערבות, משחקי מילים, אמרת. התערבות אלוהית, אנחנו יודעים שזה לא ייחודי לברית החדשה. גם בתנ"ך מכירים כמה הכרות שהתעברו בעקבות הופעת מלאך או בשורה אלוהית. אני יכול לחשוב על שרה, רבקה שהתפללה לאלוהים, אמא של שמשון, חנה אמא של שמואל. כלומר, רואים שזה מוטיב מרכזי, מוטיב ידוע.
נכון. אבל רק בסיפור של ישו, הטקסט טוען שהאל בעצמו הפרה את מרים. מתי ולוקס, הבשורות שעוסקות בנושא, משום מה מרקוס ויוחנן מתעלמים מכל הנושא של ההתעברות האלוהית הזאת, הם מדגישים שמרים נותרה בבתוליה. עכשיו, איפה נמצא לנושא הזה נבואה בברית הישנה? כי במיוחד מתי טוען שהכל זה הגשמה. אז הוא מצא ציטוט, ספר ישעיהו. וכל זאת הייתה למלות את דבר אדוני אשר דיבר ביד הנביא למור, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל.
כלומר, הוא מצטט את ספר ישעיהו.
כן, ישעיהו פרק ז' פסוק 14. יש רק בעיה אחת עם הציטוט הזה. אין שום דמיון צלילי בין השם ישו, ישוע, לעמנואל. אבל אנחנו כדוברי עברית יודעים שעמנואל פירושו נוכחות האל.
האל איתנו.
איתנו. וזה בדיוק מה שהנצרות טוענת, שמה שקרה בלידת ישו זה שהאלוהים התענש, נהיה בן אנוש, נהיה פיגורטיבי, מה שנקרא בלעז פרסוניפיקציה, האל נהיה פרסונה.
אוקיי, עכשיו, אז איך אתה מסביר את עלמה? זה בהכרח בתולה? טוב, כתוב עלמה, אנחנו יודעים מה זה בתולה, אנחנו יודעים מה זה עלמה. על דוברי עברית אי אפשר לעבוד בקטע הזה.
טוב, זה דוברי עברית של עברית מודרנית. אבל בוא נלך למשמעות המקראית. אתה יודע מה? בוא נלך לתרגום השבעים. תרגום השבעים זה תרגום מתחילת התקופה ההלניסטית, מאה שלישית לפני הספירה. 70 חכמים יהודים לכאורה יוצרים תרגום באותם מילים לשפה היוונית.
זה מופיע באיגרת אריסטאה, סיפור מעניין.
ואת המילה עלמה הם מתרגמים לפרטנוס. מה זה פרטנוס? זה מילה שביוונית מודרנית משמעותה בתולה. זה יושב בול למטי.
אוקיי, אני בתור נציג הברית הישנה פה, ותרגום השבעים זה בהחלט בתחום השיפוט של מועצה אזורית אילנה. המונח פרטנוס, משמעו ביוונית עתיקה, הוא נערה צעירה. בדקתי את זה. לא בהכרח בתולה במובן של אחת שלא ידע משקף זכר. עכשיו, כיוון שבדרך כלל אלו שלא ידעו משקף זכר הן העלמות הצעירות, אז נוצר מתישהו זיהוי בין המושגים האלה. זיהוי שאולי מתאים לנוצרים, אבל ממש עוקרת פשוטו של המקרא. כך או אחרת, כמו שאומרים, מתי, סטרייק אגן.
כן, יצא לו טוב.
יצא לו טוב.
אוקיי, אז באמת, בניגוד לבועז שנוצר מזונה, שלמה שנוצר מניופי דוד, מרים, לפי הברית החדשה, מתעברת בעודה בתולה, והיא גם תלד ילדים נוספים, אבל רק לאחר לידת ישו. ורק לאחר נישואיה ליוסף.
רגע. הרי תמיד אומרים, ישו נולד ואימו הבתולה, ואתה בעצם מספר לי שוואלה, אחרי זה נפרץ הסכר, והיו עוד ילדים.
אילנו, למה המושגים שלך מפחיד אותי? כן, ותאמין לי זה בעיה, במיוחד לנצרות הקתולית, שמנסה כל כך להפוך את מרים לסוג של סגן אל, לנקבה המושלמת, הכמעט אלוהית. היא נולדה ללוחת.
רגע. חשבנו שהיא ילדה ללוחת, עכשיו היא גם נולדה ללוחת?
כן, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל בברית החדשה זה לא מתואר, אבל יש בשורה חיצונית, הבשורה על פי יעקב, שמתמקדת במרים ומתארת אותה כביתם של זוג בשם חנאי ויועקים, והטקסט חוזר כמה פעמים על העובדה שחנה גם היא התעברה ללא תשמיש מיטה. אז מרים נולדה ללוחת, ילדה ללא חטא, ולא ממש מתה, היא רק נרדמה.
בדורמיציון שם.
כן, ההרדמות הייתה כה חזקה שחשבו שהיא מתה, אבל היא לא מתה, ואז ישו, בנה, מקף, האלוהים, לקח אותה אל השמיים. אז היא כמעט כזה סגן האלוהים, כן? אבל מה לעשות?
סגן של בר כוכבא.
מתחבר לספרים שלך. אבל מה לעשות? הטקסט בברית החדשה הרשמית אומר במפורש של ישו היו אחים ואחיות.
אז איך הם מתמודדים עם זה?
אז באמת, אבות הכנסייה לדורותיהם התקשו בנושא, כי אז אומר שמרים לא נותרה בבתוליה. ואפילו הפרוטסטנטים ששאפו לחזור ולקרוא את הטקסט כפשוטו, ללא הפרשנות הקתולית האפיפיורית, הם התקשו להשלים עם כך שמרים לא נותרה בבתוליה. אז מה הם הציעו? הם הציעו שמדובר בקרובים בנפש לישו, לא קרובים בקרבת דם. אבל יש פסקה במרקוס שעוסקת בנושא ולא משאירה הרבה מקום לספק, שמדובר בקרובי משפחה ביולוגיים, ואני מצטט. אמו ואחיו באו. הם עמדו בחוץ ושלחו לקרוא לו. אותה שעה ישבו סביבו המון, והם אמרו לו, הנה אמך ואחיך ואחיותיך בחוץ, הם מבקשים אותך. ענה ואמר להם, מי הם אמי ואחי? הוא הביט כה וכה ליושבים סביבו במעגל ואמר, הנה אמי ואחי, כל העושה את רצון האלוהים הוא אחי ואחותי ואמי.
בעצם הוא מעביר את מושג האחווה, מאחווה ביולוגית לאחווה רוחנית.
כן.
אוקיי, אז מה עושים עם זה?
אז באמת, היו כאלה שפרשו את אותם אחים ואחיות כחצי אחים ואחיות. זאת אומרת, הם ילדיו של יוסף מניסויים קודמים.
מה זה חוק שימור החומר? אם מרים הוא לא שכב, אבל עם אשתו הקודמת, כן?
אז תשמע, יש מונח כזה חצי אח או חצי אחות.
נכון.
ויש גם הצעה שהם היו בני דודים של ישו. אוקיי? להירונימוס, איש כנסייה בכיר. היום אגב הייתי במערה שבה הוא תרגם את התנך ללטינית, המפעל הכי מפורסם שלו.
הוולגטה.
הוולגטה, זה נוצר במערה ליד כנסיית המולד. אז הוא מציע שמדובר בבני אחותה של מרים. זאת אומרת, למרים הייתה אחות נוספת.
שקראו לה?
שקראו לה גם מרים.
אוקיי.
ואז אותם ואחים ואחיות הם ממנה, והם בעצם במונחים שלנו בני דודים. אוקיי? למה אפילו אירונימוס ממציא את התסריט הזה? כי שמירת בתוליה שמרים חשובה במיוחד בכנסייה הקתולית, ואנחנו נדגיש אולי פרק באמת על מרים, אבל בוא כבר נתקדם ללידה.
יאללה, אני כבר מתחיל לחוש את צירי הלידה. פתיחה של שתי אצבעות.
בואי, ואתה בכלל גבר, אילן. אוי, מדהים מה התוכנית הזאת עושה לך. בכל אופן, אנחנו רוצים לדון בלידה, אבל שתדע לך שבמהלך ההיריון, אתה לא רק עובר שינויים הורמונליים, לפי הטקסט, אתה גם הולך פעמיים מהלך מאוד ארוך של 3-4 מהליכה.
פעמיים? הרי אני יודע שישו, אני לא יודע, כתוב שישו נולד בבית לחם בסוף, כל הדרך מנצרת לבית לחם. אבל מתי מרים הלכה עוד פעם את המרחק הזה?
טוב, אני מזכיר לך באחד הפרקים הקודמים, שכאשר האם של יוחנן, אלישבע מתעברת, בשורת לוקס מספרת לנו, שאלישבע ומרים הם בעצם קרובות משפחה, ולכן מרים תורחת ונודדת מהגליל ועד לאותו כפר של אלישבע.
עין כרם.
כן, אותו מקום שהנצרות מזהה בעין כרם. הטקסט אומר בערי יהודה, וזה חתיכת מחק ללכת לשני הכיוונים, וגם אז, גם מרים בהיריון, לא רק אלישבע.
חתיכת מרחק. מנצרת לעין כרם, זה... גם היום זה כמה שעות טובות באוטו.
כן, ואז החמור היה אמצעי התחבורה המהיר ביותר. אני לא יודע בהיריון אם עדיף ללכת ברגל או על גב של חמור, אבל אני בדקתי, עשיתי שיעור הבית לפני ההקלטה, בווי זה 31 שעות הליכה רצופות, אם אתה הולך ברגל. עכשיו, בהנחה ואתה הולך 10 שעות ביום, מדובר על 3-3.5 ימי הליכה. אני לא מקנה באף אישה בהיריון שתצטרך ללכת פעמיים, או אפילו בעצם 3 פעמים. מרחק שכזה.
אומרים שההליכה מזרזת צירי הלידה. נשים שקורות ללדת אומרים להם, לכו תעשו תקיפות חדר המיון, תחזרו אלינו עוד כמה שעות.
אז אולי זה היה התחליט.
אולי זה התחליט.
שלוודא שהוא יצא.
בכל מקרה, זה לא נשמע הגיוני ללכת לי לפחות מרחק כזה בשלב הזה של ההיריון. היא קורת ללדת, מה היא מתחילה לשוטט?
כן. מאלה עוד לבקר את אלישבע כשבשלבים הראשונים, אז אולי עם בחילות נוראיות, אבל בחודש התשיעי ללכת עד לבית לחם?
זה לא ללכת, זה להתגלגל.
כן, אבל זה מחויב מציאות מבחינת הברית החדשה, כי ישו חייב להיוולד בבית לחם כדי לחבר את מוצאו למוצאו של
דוד המלך כמובן.
יפה.
הוא ולא אחר.
יפה. ומי מכותבי הבשורות ידגיש שגם זה אירוע מגשים נבואות מהתנך?
ניחוש אחד, מתי.
יפה מאוד.
הנה, אני מפנים.
אכן, כך הוא מתאר את זה. ולפי מתי, היועצים של הורדוס בעצמם מסבירים לו את הנושא הזה. ואני מצטט, והיא כשמו הורדוס המלך ויחרד, ויקהל את כל ראשי הכהנים וסופרי העם, וישאל אותם למור, איפה ייוולד המשיח? המשיח קרי אותו מי שיביא את מלכות שמיים, שזה מה שמפחיד את הורדוס, או איזושהי מלכות אחרת. ויאמרו לו, בבית לחם יהודה, כי כן כתוב ביד הנביא, ואתה בית לחם ארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה, כי ממך יצא משה לאשר יראה את עמי ישראל.
טוב, שוב, אני קופץ כנציג הברית הישנה, והציטוט הזה לכאורה ממך, אבל זה לא ציטוט אחד לאחד.
כן, אתה אכן שם לב לפרטים הקטנים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וגם אילן.
אני מתפרנס מזה פשוט. אני מתפרנס מהשוואת פסוקים.
יפה מאוד. אז אתה צודק, מתי, אנחנו רואים את זה כפאטרן, כדפוס, הוא מרשה לעצמו לא פעם סוג של חופש יצירתי. הציטוט הוא לא תמיד ציטוט מדויק. הוא לפעמים משנה מילה פה, מילה שם, כדי להתאים אותו לצרכיו, אבל אילן, אנחנו שוב פעם סוטים מהנושא.
אוקיי, אבל רק לפני שנחזור, אני אפתח סוגריים ונציין שלא פעם, גם בתלמוד אגב, יש ציטוט השונה, אם במעט ואם ברב, מנוסח המסורה שבידינו, כך שאולי, ואחד ההסברים שהם פשוט ציטטו מהזיכרון. אולי גם אמרתי ציטט מהזיכרון, אבל בדרך שמתאימה לו.
וואלה, אוקיי, את זה לא ידעתי, תלמוד זה לא הצד החזק שלי.
אוקיי, אז מבחינת מתי, הלידה היא בבית לחם, כדי להגשים עוד נבואה מקראית. והוא לא מסביר מה באמת עניין את מרים להיגרר כברה דרך כזו ארוכה, להיות ירידות, חם וזה, או קר בחורף, הוא נולד בחורף בדצמבר. מרים בעצם הבינה שזה כדי להגשים את הנבואה המקראית?
טוב, מתי לא מסביר את זה. מתי עובר בשתיקה רועמת על כל הנסיבתיות ללכת וללדת דווקא בבית לחם. מי שיחלץ לעזרתנו וייתן את ההסברים, זה שוב פעם, ההיסטוריון שלנו.
לוקס.
אמת. לוקס מבין שזה לא סביר שאישה שקריסה בין שיניה תעבור כזו כבעת דרך ללא סיבה מעשית, ובגרסתו הוא מוסיף את נסיבות המעשה הזה.
מה?
אליבא דלוקס, בשנה שבה נולד ישו, היה מפקד אוכלוסין מטעם הרומאים, וכיוון שיוסף, אב החורג, הוא צאצא של בית דוד, על זה כבר דיברנו, הוא היה צריך ללכת להתפקד בבית לחם. שנקרא את הטקסט עצמו, זה תחילת פרק ב' בלוקס.
רגע... הנה מצאתי. ויהי בימים ההם, ויתה צו מת קיסר אוגוסטוס, למנות את כל יושבי תבל. והפקד הזה היה הראשון בהיות קוריניוס שליט בסוריה. והלכו כולם להתפקד איש לעירו. והיה גם יוסף מן הגליל, מעיר נצרת אל יהודה, לעיר דוד הנקראת בית לחם. כי היה מבית דוד ומשפחתו. להתפקד עם מרים המאורסה לו, והיא הרה.
יפה. אז יש לנו לכאורה הסבר הגיוני לחלוטין מדוע מרים הגלילית יולדת את ישו דווקא בבית לחם. נכון? היה מפקד. אז זהו, שלא היה.
מה זאת אומרת לא היה מפקד?
היה מפקד, אבל ממקורות אחרים, כן, כמו יוספוס, כמו מקורות רומים, אנחנו יודעים שהיה מפקד בפרובינקיה של היהודים, אבל בשנת 6 לספירה. וישו מתי נולד?
בשנת 1 לספירה.
כן, זה מה שכולנו חושבים, אבל אם המפקד היה בשנת 6, אז כנראה שכולנו שוגים, והשנה הזאת היא לא שנת 2018 ללידת ישו, אלא שנת...
2012.
נכון, צריך להוריד 6 שנים מהמניין הנוצרי. אבל זה לא כל כך פשוט, כי מצד שני, אנחנו שומעים שכשישו נולד, הורדוס עדיין בחיים. אבל היום אנחנו יודעים, שוב, ממקורות לא נוצרים, ממקורות רומים או יוספוס שלנו, שהורדוס נפטר כבר בשנת 4 לפני הספירה.
רגע, רגע. אז יש לנו עוד לפחות 4 שנים מוקדם יותר ממה שהוא סופרים?
בדיוק. מצד אחד הוא היה צריך להיוולד בשנת 4 או לפניה, ומצד שני הוא היה צריך להיוולד בשנת 6.
4 לפני הספירה או 6 אחרי הספירה. כן. אבל יש לנו פה מנעד של 10 שנים שאפשר לשחק איתו.
עשור. עשור בעייתי. בדיוק. אוקיי? אז יש פה בעיה. והספירה הנוצרית שכולנו משתמשים בה, צריך לזכור, היא לא מבוססת על איזשהו כרוניקה מהמאה הראשונה, אלא זה בעצם המצאה של נזיר במאה השישית, שנודע בכינוי דיוניסוס הענב, או דיוניסוס אקסגיוס. והוא ברומא, במאה השישית, בעקבות חישובים כרונולוגיים שהוא עושה, מגיע למסקנה שיש בעיה, ועושה איזשהו ממוצע. בין פלוס 6 למינוס 4, נלך על מה שכולנו מכירים כשנת אחד.
אגב, נורא מעניין, קוראים לדיוניסוס, ודיוניסוס זה אל היין הרומי. אז כנראה שהיה פה קצת אלכוהול מעורב בחישוב.
זה לא חשבתי. אבל דווקא יצא לו לא רע.
זה יצא בסדר.
הוא עשה חישוב מתמטי ממש לא רע וממוצע.
אני רוצה להזכיר לך אגב, שבספר מלכים כתוב שבית המקדש הראשון חרב בזין באב, בספר ירמיהו כתוב שהוא חרב ביוד באב, ואז הממוצע תשעה באב.
יפה. גם אנחנו חיים בממוצע.
בדיוק. בסוף זה מסתדר.
בחישוב של הטרגדיה היהודית הגדולה מכולם.
כן.
אבל כן.
היי פייב? היי פייב?
מה זה היי פייב?
הטרגדיה היהודית הגדולה מכולם. אוקיי. אז בעצם כל העולם משתמש בעוגן כרונולוגי שהומצא על ידי נזיר בין המאה השישית לספירה?
כן, עם שם דיוניסוס שיושב בכלל ברומא. כן, ואם אתה חושב שזה אבסורד, אז בוא רגע נתמקד על היום שבו מתחילים למנות את המניין העולם בעולם המערבי הנוצרי.
אחד בינואר, מה הבעיה?
טוב, מה בדיוק קרה באחד בינואר, אילן? זה הלידה של ישו? לא ממש. הלידה שלו היא בקריסמס, 25 לדצמבר.
וואלה, אז היום מתחילים באחד בינואר.
טוב, בואו נחשוב על זה. הפער בין שני התאריכים הוא של 8 ימים. וואלה. אם תלך מראשון לינואר, 8 ימים אחורה, אז תגיע לתאריך הלידה. אז מה קרה בראשון לינואר?
אהה, חתכו לו.
יפה. בואו נחשוב על זה רגע. העוגן הכרונולוגי של המין האנושי כולו, מבוסס על חיתוך בולבולו של תינוק יהודי קטן וחמוד באיזה עיירה קטנה נידחת בפרובינקיה בקצה המזרחי של האימפריה הרומית. כל העולם המערבי תלוי על... את אותו יום.
כל העולם המערבי תלוי על בלימה, מה שנקרא. הכרונולוגיה של עולם המערבי תלויה על הקצה.
תאר לך שיום אחד יגיעו חוצנים וינסו להעריך את המין האנושי ויגיעו למסקנה שזה הכל על בסיס איזשהו חיתוך של בולבול, כל הכרונולוגיה העולמית. כן, אנחנו יוצאים קצת טונה, לא?
קצת, ממש.
כן, אבל יש עוד בעיה. עכשיו, אם עדיין לא מצאנו מספיק בעיות, יש עוד בעיה לא פשוטה.
והיא?
שכביכול המפקד יצריך את ההליכה הזאת מהגליל לבית לחם. זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. הרומים עשו מפקדים לסיבה אחת ויחידה. בשביל למסות את האוכלוסייה שאותם הם פוקדים. ובשביל לדעת כמה בן אדם מייצר וכמה מס אפשר להוציא אותו, דבר אחרון שעניין את הרומים זה איפה ההורים שלך גרים. הם רצו לדעת איפה יוסף עובד, במה הוא עובד, כמה הוא מרוויח.
בדיוק. אז זה בנצרת צריך להיות.
יפה. אז מה הצורך הזה ללכת עד לבית לחם? אוקיי? אז הסיבה היא כאמור אפולוגטיקה נוצרית. מתי אומר הוא נולד בבית לחם, לוקס ממציא תסריט כדי לנסות להסביר את זה, בגלל אותו מפקד, אבל העיקר שישו ייוולד איפה שדוד המלך.
אוקיי, אז אם אני מבין נכון, מתי בעצם ייצר תסריט מסוים, איזה סצנריו, כדי להתאים למבנה הסיפורי שלו, הוא בעצם לקח את המציאות וקפה עליה את התבנית הזו שהוא רוצה ליצור לישו, ולוקס ככה מייצר איזשהו הסבר לתסריט, הייתי אומר שנערת גומי בקרקס הסיני לא כזו גמישה כמו מתי ולוקס.
כן, אבל שתדע שיש דעה מאוד מעניינת במחקר המודרני שמנסה ליישב את הסתירה הזאת. והיא מציעה שישו אכן נולד בבית לחם, רק שלא בבית לחם שביהודה, אלא בבית לחם שבגליל. בית לחם הגלילית.
וואלה.
כמה זה רחוק מנצרת?
שתי דקות.
כמה בנסיעה, דקות? שעות הליכה ספורות.
ספורות. אתה יודע, וואלה, זה אפשרות. כי גם כמה מראה שישו שנקרא בית לחם הגלילית, הוא נמצא ליד צומת אלונים, תמיד בדרך לצפון עוצרים שם. יש לי אגב חבר שהייתי בצבא, קוראים לו, בוסטן הייתה נצירה של שמן זית. הנה, עשיתי לו פרסומת. עכשיו, נדמה לי שהיישוב הוקם על ידי הטמפלרים, נכון?
כן, הגרמנים,
הגרמנים הטמפלרים.
הטמפלרים.
תומכי הנאצים.
אכן. בואו באמת נחשוב שאם הארכיאולוגים היו חופרים בבית לחם הגלילית, והיו מוצאים עדויות ארכיאולוגיות לאיזשהו בית חולים אזורי, לאיזשהם חדרי לידה, דולות, אני יודע.
רגע, רגע, רגע. היו בכלל חדרי לידה באותה תקופה? אנשים לא ילדו בבית?
לא היו בדיוק בתי חולים במונח של היום, אבל היו רופאים שהיו ידועים, היו להם קליניקות בבתים שלהם, והיו באים אליהם לטיפול. ארכיאולוגיה לפעמים מוצאת כלי רפואה עתיקים. יש אפילו כלים שהממצא הארכיאולוגי מוצא לטיפול וגינלי, ספקולום זה נקרא.
מה זה ספקולום?
מה, אני אתן לך עכשיו תיאור אנטומי?
מה, זה...
זה, הם משתמשים בזה לטיפול וגינלי.
רגע, נו. טוב, אני לא... אני לא גניקולוג.
מספיק שמרמזים.
תשמע, אני דוקטור, אני לא גניקולוג.
ארכיאולוגיה לפעמים מוצאת כלי רפואה עתיקים, אפילו כלים לטיפולים בנשים, כמו ספקולום.
ומצאו ספקולום שם בבית לחם הגלילית?
אז זהו, שלא. נעשו חפירות בשנות ה-80 בפעתי בית לחם הגלילית של ימינו, וספקולום או חדרי לידה לא מצאו, אבל מצאו משהו מאוד מעניין, רצפת פסיפס יפה מאוד מהתקופה הביזנטית של כנסייה. אז בשנות ה-80 בבית לחם הגלילית רצו להרחיב כביש ומצאו שם בצורה אקראית לחלוטין רצפת פסיפס יפה של כנסייה מהתקופה הביזנטית. וזה מעניין כי לא פעם כנסיות מהתקופה הביזנטית בנויות בזיקה לאיזשהו נקודה שהייתה חשובה או מקודשת לנוצרים. אנחנו עוד נדבר על ארכיטקטורה הכנסייתית של התקופה הביזנטית. והפסיפס עם המבנה הזה של מתאר בזיליקלית טיפוסי.
רגע, מה זה בזיליקלי? את זה אני זוכר עוד משיעורי ארכיאולוגיה. אבל תזכיר למאזינים מה זה.
טוב, בזיליקה זה צורה של מבנה רומי חילוני ציבורי, הוא שימש להתכנסויות, לפעמים לעריכת משפטים. יש לו בגדול מתאר מלבנים, נישה חצי עגולה מול הכנסייה. סליחה, מול הכניסה. הכנסייה הנוצרית אימצה את המתאר הזה והפכה אותו לכמעט המתאר הקבוע של כנסיות, במיוחד בתקופה הביזנטית. אוקיי? בכל אופן, השרידים של הכנסייה הביזיליקלית דנן של בית לחם הגלילית לא מכילים שום רמזים או תיאורים שמתחברים לאיזה שהם לידות שהם. אין גם שום עדות כתובה לנושא מצליינים של אותם ימים, אבל זה רעיון יפה. יכול להיות שפעם מישהו הציע שאולי בית לחם הגלילית דווקא היא קשורה ללידת ישו.
אוקיי, אגב, אם אני רוצה לראות את הפסיפס הזה, איפה אני יכול לראות אותו? אולי איני החדר כנץ תבחין באיזה פרטים שהארכיאולוגים קודמים פספסו?
אתה יודע מה? יכול להיות, אבל אל תיסע לבית לחם, סע לחול.
חול?
כן. אוקיי. לא שהפסיפס נמצא בחול, אבל כשאתה חוזר מחול בטרמינל 3, אז אתה תראה את הפסיפס הזה.
איפה?
כמו כל תייר שמגיע לארץ.
באמת? איפה? יצא לי לאחרונה לבקר כמה פעמים בביקורת הגבולות, ואני לא זוכר את הפסיפס הזה.
יפה, אז כשאתה יורד לכיוון הביקורת הגבולות, תרים את הראש, ועל הקיר, לפני שאתה מגיע לאותה ביקורת, יש שלושה פסיפסים, אחד מקיסריה, אחד מבית שען, ורצועה שמאלית, זו הצרה והמעורכת, היא רצפת הפסיפס של הכנסייה הביזנטית מבית לחם הגלילית.
וואלה?
וואלה.
אוקיי, טוב, נראה לי שזמננו מתקרב בקיצור, כאילו גם כבר אנחנו מתחילים פה לדבר, לסטות מהנושא ולא לטובה, אז שישהו יסלח לנו. על מה נדבר בפרק הבא?
טוב, יש לנו עוד כמה פרטים להשלים על הלידה בבית לחם. מי זה הורדוס בדיוק? מי הם שלושת החכמים שבאו מן המזרח לברך את הרך הנולד? איזה כוכב הופיע לפתע בשמיים? וביום שבו ההקלטה הזאת תעלה לאוויר,
25 בדצמבר, הקריסמס.
יפה, אז המאזינים מתבקשים גם להעביר את ערוץ הרדיו לרדיו בית לחם ולשמוע את המיסה של חצות שמבשרת לכל העולם הנוצרי המערבי אכן את אותה לידה.
מה התדר?
לא יודע.
באינטרנט.
אז אכן תזמון מושלם לדבר על הנושא, ואנחנו עוד נשלים אותו שבוע הבא.
דני, תראה איזה יופי, יד אלוהים בדבר. הצלחנו להעלות את הפרק על לידת ישו בדיוק ב-25 בדצמבר. אז בוא נסיים. קצת יחסי ציבור ברשותך. שנוכל אולי גם להתפרנס מהעסקת הזה, נראה כמה שקלים פה ושם.
אכן, חשוב מאוד. אז אילן, אני אדבר בשבחך, תסתובב בצידה, מרצה מאוד מוערך, ישמח להיות מוזמן להרצאה אצלכם, או בארגון, או בחוג בית. אתם יכולים גם לקנות את ספריו, הסגן של בר כוכבא, ספרי, מספרי 2 בהיסטוריה, ספר על רציחות פוליטיות. אתם יכולים גם לקנות לו כוס קפה דיגיטלית באתר קופי. לא שאני בדיוק יודע מה זה, אבל אילן בטוח.
א', כבר קנו לי. תודה לכל מי שקנה לי. בעצם אתה יכול להיכנס לאתר ולקנות לי כוס קפה דיגיטלית, זה עובר לחשבון הפייפל שלי. בסכום צנוע של $3.
אוקיי, זה... אני עוד לא מכיר את הטכנולוגיה הזאת.
יש לי כבר 16 כוסות קפה.
וואי, יש לך, שלא תקבל הרלת קפה.
לא, כל יום קונים לי אחד, בסדר. ומלבד כוסות הקפה, אפשר גם לתמוך בי באופן קבוע באתר פטריון.
אכן, וכולם מוזמנים להסקית ולהקשיב להסקט של אילן, דברי הימים.
דני הוא מדריך תיירים ותיק וידוע. דני דדיגר הוא שם המותג שלו, שגם אימצנו אותו ככה בהסכמתו לשם האתר שלנו. ואם יש לכם עורכים מחול, ייכנסו לאתר שלו, dannydedigger.com, דני בשניהן ודיגר בשני ג'י, ללמוד על כל שירותי הדרך והסיורים וההדרכות שהוא מציע, ומהאתר תוכלו ליצור איתו קשר, במידה ותרצו להזמין סיור.
אמן. אז אילן, מרי קריסמס.
מרי קריסמס גם לך, דני. למרות שאנחנו לא חוגגים את הסילבסטר, קרויה אנטישמי.
אוקיי.
אז תודה רבה ולהתראות.
להתראות.